אנחנו בפרק על תורת ארץ ישראל. נקרא עוד פעם את הפסקה, סגולת ישראל וסגולת התורה בארץ. ישראל ואורייתא חד הוא. הייחוד של ישראל, הסגולה, מתגלה רק בארץ, כמבואר בפרק הקודם. וגם המיטה של תורה רק בארץ. גם המצוות, הפרטים של התורה, באמת, הם דווקא בארץ ישראל. בתחילת מדרש רבה קובעים חז"ל באופן מוחלט. אין תורה כתורת ארץ ישראל. גם לתלמוד תורה בחוץ לארץ יש ערך, אבל אין לדמות אותו לתורת ארץ ישראל. לשון כאן של חז"ל היא מאוד מוחלטת. אין תורה כתורת ארץ ישראל. הבנת התורה ומצוותיה, לימודה, וקיומה, רק בארץ היא באמיתתה. בחוץ לארץ זה קופי, העתק, ולא אמיתה של תורה. פלאי פלאים, קדושת התורה, קדושת ארץ ישראל, הבה תליא. אין שכל של תורה, ואין לומדות, ואין פלפול, ואין הבנה של תורה כתורת ארץ ישראל. אלה הם דברים עובדתיים ממשיים. כי נר מצווה ותורה אור. תורה אור, זוהי מהותה של תורה. ומראה מסכת סנהדרין, במחשכים הושיבני, זה תלמודה שבבל. מצב התורה בישיבות שבחוץ לארץ הוא מחשך. רק בארץ ישראל מתגלית התורה באמיתתה, שהיא אור תורה. זכה, נעשית לו שם חיים. כפי מה שישנה אמונה והכרה, הערכה של תורת ארץ ישראל, כך באמת אנו יונקים מקדושתה. אנחנו דיברנו פעם שעברה באריכות על הפסקה הזאת, הסתדלנו קצת לבאר את המושג העמוק הזה, ישראל ואורייתא חד הוא. ודיברנו על כך שתורה, אור, מזה זה מתחיל. והמצוות הן אותן בחינות שאוחזות, כמו הנר שאוחז את האור, כך המצוות אוחזות את גודל קדושת הדברים המאירים אל תוך החיים ממש. אבל הכל מתחיל מן המושג המופשט, מהכוח המופשט הזה שמכונה כאן אור. ודיברנו על המשל והערכנו בו, להבין עד כמה המשל הזה של אור הוא באמת משל שמאוד עוזר לנו בהבנת התורה, כי באמת דיברנו קצת על הפיזיקה של האור, על באמת ההתפצלות של האור, על העובדה שהאור מאיר הכל, העובדה שהאור נותן לנו את מלוא הגוונים של כל דבר, שהאור מחזיר לנו בעצם את כל המציאות אלינו. ועוד דיברנו על האור, ועד כמה שהוא באמת משל מקרב אותנו להבין עניינה של תורה, אבל בעיקר עסקנו בתובנה היסודית הזאת, איך מושגים צריך להתרגל, להסתכל עליהם בהפשטתם, ורק מתוך כך בהתגלמותם. אף על פי שמבחינתנו אין לנו ברירה. תשאל יהודי פשוט, מה זה תורה? אז הוא ייקח חומש, הוא ייקח, הוא ייקח אותך לארון הקודש, יפתח את ארון הקודש ויראה לך לספר תורה, הוא ייקח אותך לחומש, אחד יגיד לך, יביא איתך למשניות, לשס, להלכה, לספר כזה, זה תורה, נכון, נכון, זה תורה, זה נכון, פשיטה, זה תורה. אבל זה כבר המושג בהתגלמותו. אין ספק שכשאני אומר תורה מן השמיים, אבל זה כל יסודה של תורה. אם לא נתחיל מתורה מן השמיים, לא עשינו כלום. לא מדובר חס ושלום על איזושהי מערכת של התנהגויות שהיא מוכתבת, שהיא מובאת מהסכמות כיתר החוקים האנושיים, חס ושלום. מבחינתנו תורה זו אלה הערכים האבסולוטים שיורדים לטובת ישראל, לטבעם של ישראל, לסגולתם של ישראל. הסגרנו שטבע וסגולה, וממילא הפעולות הנטבעות מן הטבע, כל דבר וטבעו, וממילא הפעולות הנגזרות מטבעו, שרק עם הפעולות האלה הוא חי חיים טבעיים. סגולתם של ישראל, עניינם המיוחד של ישראל, לגלות אור השם, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, עם ישראל מספרים תהילות השם, אתם מידי. ואיך זה קורה הדבר הזה? כי ריבונו של עולם ברא אותנו חתיכת אלוקות, במובן חס ושלום מההגשמה, רק מבחינת הבחינות המתגלות. וקודש בריך הוא, הסברנו, זה שם שמבטא את ההתגלות. קדוש ברוך הוא, ההולך הוא. הוא מבריך עצמו, הוא משפיע עצמו, הוא מרחיב את הדברים אל תוככי מציאות. מציאות, אנחנו קוראים לה מציאות, כן? הגשם הזה, ההגשמות האלה, העולם המוגשם הזה, ולתוך זה ריבונו של עולם הוא ברא. חלק אלוקה ממעל, נשמה, חלק אלוקה ממעל, הוא ברא אלוקות. וישראל הם בתבנית של גילוי, של, 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 של העניין האלוקי בעולם. משוואה, העניין האלוקי בעולם, משוואה, עניינם של ישראל. העניין האלוקי בעולם, משוואה, המושג תורה, לא המושג תורה, המושג תורה, הערכים של תורה, אור התורה. כשאנחנו מבינים שתורה מן השמיים, אי אפשר להבין אחרת. מה זה נקרא תורה מן השמיים? מה ירד מן השמיים? מה זה מן השמיים? הספר תורה הכתוב על גבי הקלף, זה ודאי שכשאני מדבר על תורה מן השמיים, אני מדבר על השמיים, זה מופשט שבמופשט, נכון? מה זה השמיים? עכשיו, השמיים האלה, ריבונו של מלך עולמים, בורא עולמים, הוא מאיר לעולם את אורו, את ערכיו, את דרך גילויו, דרכי הופעת קדושת המושג האלוקי הזה מופיעים בעולם בדרך של תורה, בדרך של ישראל, ולכן הגילוי האלוקי בעולם, הקדוש ברוך הוא, שווה ממש משוואה עם הגילוי האלוקי בעולם, אור תורה, עם הגילוי האלוקי בעולם, אורם של ישראל, עניינם של ישראל, וכן ישראל, ראיתה וקודש בריך הוא, זה בעצם רעיון אחד. תורה מן השמיים אומרת לנו שצריך להתרגל שהכל בא מהאמת האלוקית, נשתפל ויורד בחתיכות של, כמו שהעולם הוא הגשמה, הוא נהיה רבונו של עולם, כך אנא נפשי, אנוכי השם אלוקיך, אנא נפשי, כביכול, אנא נפשי כתבית יהבית. נכון? זה הטריקון של אנוכי. אנא נפשי, כתבית, יהבית. תורה היא מנפשו, כביכול. יויין באריכות, בנפש החיים, שער ד' ובאר עניינה של תורה. צריך ללמוד אותו. תרגל. וכשמבינים שהדברים הם בעצם מתחילים מהאור, אלא שהאור יורד ונפגש וקורם כביכול אור וגידים, הוא מתגשם והופך להיות ערכים ממופשטים למוגלמים לתוך מערכת של מצוות, שזה קדושה, מערכת של דברי תורה, של כוח של הגד של תורה, של מצוות תלמוד תורה. וכל אלה הם דרכי ההופעה, ההתגלמות, ההגשמה של המושגים המופשטים. צריך להתרגל ככה להסתכל על הדברים. אם הדברים מגיעים משמיים, חייב להיות, נכון? זה פשוט, בסבור אלו יתכן אחרת. אם הדברים מגיעים מלמעלה, הם חייבים לעבור מהמצב של מופשט הכולל אל מוגלם המפורט. נכון? זה פשוט. כל מי ש... זה נכון, קשה לנו, כי אנחנו כולנו נמצאים פה, וההסתכלות שלנו היא פה. אנחנו רואים רק מה שהחוש ראייה שלנו רואה, אבל צריך לעצום עיניים ולהתרגל שמה שרואים, ולמעלה מזה, בכוח הנשמה שלנו, והראייה הפיזית אמורה להתרחב, להתפשט לראייה רוחנית, לראייה מופשטת. ושזה יש לנו את כוחות הנפש שלנו, שבכוחם אפילו לדמות, ואז ביד הנבאים, הדמה, זאת אומרת, כוח הנבואה, הוא באמת בא מהכוח של הפשטת הרעיון עד כוח הדמיון. אז יש לנו את זה, יש לנו. רק צריך להתרגל בזה. צריך להתרגל. להתרגל בלהרחיב מבטים אל מושגי האור, וכמובן להבין עכשיו שלא כמו שזה נראה אצלנו, אני מהפרט ניסיתי להבין כללים. זה בסדר, אני פה. ולכן אני נפגש עם הפרטים, ולוקח את הפרטים ונסה ללמוד מהם את הכלל. וזה נכון, אבל זה רק עבודת גילוי. שהכלל ודאי וודאי הוא יסודם של הפרטים, הוא קדם לפרטים. גם אם אני, אין לי דרך להגיע אל התפיסה הכוללת, אל ההבנות הכללים שבדבר, אלא מתוך פרט ועוד פרט ועוד, אז פתאום אני תופס את העניין של הכלל, מיד שתפסתי אותו אני מבין כמובן שהכלל קדם לפרטים, שהוא השורש של הפרטים, שהוא הנשום, הוא הלב של הפרטים, והפרטים מתפרטים ממנו. נכון, אני כאילו תפסתי אותו כדי להגדיר לעצמי אותו, כדי להתחיל לתפוס אותו, אז היה לי צורך לעבור דרך פרטים עד שאני תופס את הכלל. אבל כמובן שהמבט האמיתי הוא הפוך. עכשיו השאלה, האם יש נגישות אל הכלל במובנו המופשט שלא דרך הפרטים, למעלה מן הפרטים? התשובה היא ודאי שכן. ודאי שכן. כמובן שזה צריך קשר ישיר, קשר אמיתי, קשר נשמה, קשר מהותי. וכשחזל בערו לנו, ישראל ואורייתא, הם אמרו לנו, רגע, רגע, צריך לתפוס, עוד לפני פה, עוד לפני ההתפרטות למוישה, יהודה ורובן, יש ישראל כערך, וישראל ואורייתא, ניסים מקודם להסביר אחד הוא, הם נפגשים במושג הערכי, מבחינת הכלל, עוד לפני שהם יורדים הנה. כן, יש מפגש אמיתי, בין ישראל לאורייתא, כי הם מושג אחד שירד בעצם מאוחד מן השמיים, יחד עם כל המושג של הגילוי של דבר השם, יחד עם קודש הבריחו, ירד, וכאן צריך להגשים אותו, כאן צריך לחיות אותו, כאן צריך לגלות אותו. הגילוי הוא כאן, אבל הדבקות היא שם במקור, ועד רבה, ככל שאתה שואל את עצמך, ודאי וודאי שהמפגש, המפגש האמיתי נמצא בין כוח התורה נמצא בכלל ישראל. כוח התורה שהוא דבוק, שהוא אמס אחת עם, 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 עם המושג תורה, שהאור של תורה ואורם של ישראל, וישראל ואורייתא, הם נפגשו עוד הרבה לפני שהתפרטו למטה. אז אם אנחנו שואלים, האם יש דרך לפגוש את המושגים הכלליים לפני שפוגשים אותם בפרטותם, הכוונה, ודאי שנפגשנו איתם. אנחנו צריך עכשיו לדעת לקרוא את זה. צריך עכשיו שיהיה לי את המכשיר הלכב, את המקלט הזה, אז אנחנו רגילים שהמקלט הוא ירד לתוך הספר, אז אנחנו רגילים שאנחנו לומדים עכשיו סוגיה, ואני מבין שהסוגיה הזאת זה חתיכת כללות של תורה, מתפרטת לתוך הסוגיה הזאת ואני לומד אותה, ואז אני מבין שיש כלל, אבל צריך לדעת שבאמת באמת יש למעלה מכל זה גם את היכולת לפגוש את התורה מהמקום המופשט שלה, לפגוש את התורה מהמקום האמיתי של המפגש שקיים בעצמותו, בעצמות המושגים, דהיינו ישראל ואורייתא, שבאמת באמת הם נפגשים, ושם אפשר להיפגש, ובאמת יש גם, יש תורה שמגיעה משם. יש תורה שמגיעה משם. מי זכאי לה? מי פוגש אותה? מי זוכה? נכון, ארץ ישראל מאפשרת להוגים בתורה לשמה, לגדלים בתורה, ארץ ישראל, מה פשט ארץ ישראל? למה ארץ ישראל? כי פה הכל אמיתי. כי בארץ ישראל התורה היא בשייכות אמיתית. כי בארץ ישראל זה המקום שאותו כחלק המרובע בתוך המרובע, או המשולש בתוך המשולש של, של ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא, ושכינה וארץ ישראל, פירוט של הדבר, לא צריך להגשים את הדברים איפשהו, אז מגשימים את זה פה בארץ. אבל כדי שלהגשים פה, כבר אמרנו, ההגשמה היא תוצר של האיכות העצמותית, של הסגולה, של הטבע. אז ארץ ישראל גם היא חלק מן הטבע הזה שנועד לכך. כי השכינה ששורה בארץ ישראל היא באמת תוצר של העובדה שכשריבונו של עולם ייסד גבולות תמים למספר בני ישראל. זאת אומרת שיש כאן שייכות אמיתית, מורשה. מורשה קהילת יעקב. והנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, וזה הכל בריאות אלוקיות כאלה, והשייכות הטבעית הזאת, אז ארץ ישראל, אם אנחנו מתרגלים למושגים של הטבע, נכון? שזה אנחנו צריכים את המשל של רבי יהודה הלוי, משל הכרם, למדנו אותו בספר הכוזרי. אז התרגלנו לכך שיש תוואים למקום, תוואים גשמיים, תוואים רוחניים, תוואים של הופעת דבר השם. וארץ ישראל היא המקום של הטבעיות. פה נמצאים החיים בטבעיותם, בטבעיותם, בסגולתם. זה מקומם, ישראל, מקומם פה. פה המקום, פה זה המקום. מה המקום? המקום שריבונו של עולם ייסד אותו על מנת שתורה תתקיים כאן, על מנת שאור תורה, אז הכלי הזה הוא נכון לקבל אור תורה, על מנת שישראל יחיו כאן, אז הכלי הזה הוא נכון לקבל, אז הוא מוכן לקבל את ישראל לתוכם באופן טבעי, הדברים באים לידי ביטוי, בתופעות הטבעיות של ארץ ישראל, שכשישראל באים, אז ארץ ישראל נותן את פירותיה בעין יפה, מה זה הדבר הזה? נכון, חיוניותה של ארץ ישראל, זאת אומרת, זה טבעי ככה, זה תחושה, זה כמו שאמא מחזיקה את הבן, היא מריחה, זה הבן שלה, יש שייכות כזאת טבעית, אז האמא מיד שופעת, את כל אהבתה וכו' וכו'. וזרות זה זרות, זה משהו אחר, זה הכל קר כזה. ושייכות זה שייכות, אז כן, נכון, ארץ ישראל, זה משום שהיא בנויה ככה. אבל תורה, אז כל זה לעם ישראל, תורה, כי המצוות, כי החיוניות הזאת של לחיות דברים נכון פה על גבי האדמה, גם זה מחייב את היות האדמה הזאת, המקום הזה מוכשר, מוטבע בו טבע, כישרון טבעי כזה, סגולה, של סגולת ארץ ישראל, שזה מונח לה בטבעה. שלכן כל כך הרבה דברים כלליים בתורה, כל כך שייכים לארץ ישראל, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, ואין נבואה, כן, רבי יהודה הלוי, שהמלך ביקש ממנו, תסביר לי קצת מה שאתה אומר על הארץ, וזה דברים מעניינים, על העם שאתה אומר, אני שומע, אבל הארץ, הדברים מחודשים, כן, יש מה, יש עניינים מיוחדים, אז ודאי, צריך להבין, ודאי כן, הוא נותן לו את משל הכרם, אחר כך הוא שותח את העניינים המיוחדים שיש בעניינה של ארץ ישראל. והנבואה, נבואה שייכת אך ורק בארץ ישראל. אם יש קצת חריגות, אז רבי הלוי יישב שם את זה, שכל מי שניבא, לא ניבא אל הבא או בעבורה, ואם זה היה נבואה, אז סיני שייכת לקיצור, ויחזקאל, היו, קיצור, לא יכול להיות אחרת, נבואה. נבואה זה שפע של זה ניגלה של מציאות של חיבור לשמיים. ניגלה של מציאות של חיבור ליותר הופעה של ההוויה האלוקית. אז יש מי שיכול לחוש את זה. ככל שיש יותר מוחש, יותר מציאות, אז המוכשרים לכך. יש להם את החיישן, אז הם חשים את זה, אז הם מקבלים נבואה. אבל בשביל זה צריך שם נבואה, נבואה. הנבואה היא מתחילה מהאמת של, של, של היות כאן מקום שהוא משפך לדבר השם. ואז, בשעה שיש מוכשרים לכך, ונוצרת, נוצרת צורך כזה, אז נוצרים נביאים, ואלפי נביאים, ובני נביאים, ויכולים לחוש את הקרבה האלוקית, ולשמוע את הדיבור האלוקי ברוחניות. אז זה מלמעלה למטה. זה מלמעלה! זה בא מלמעלה, זה פשוט שזה בא מלמעלה. אור תורה בא מלמעלה. הכישרון של ישראל לקלוט אור תורה צריך את הבריאות של ישראל, צריך את הטבעיות של ישראל, צריך את ארץ ישראל שרק בה בגלל שאנחנו ירדנו לתוך העולם הזה, בשביל להגשים את הרעיון, אז גם הארץ היא חייבת להיות ברועה כזאת, ויש מקום קדוש, יש אבן שתייה שמשם משתת העולם, יש 10 קדושות מתרכזות במקום, בנקודה המרכזית של קודש הקודשים, של מקום השראת שכינה, בחירה אלוקית מיוחדת, משם נמשך שפע גדול של גילוי, וכל זה, זה מפגיש אותנו פגישה עם אור תורה דבקותי, עם דבקות עם אור תורה, לפגוש את אור תורה מן המקום המקורי, הוא כמו שנבואה, זה דבר שבא מלמעלה למטה, הוא כמו שתורה מופיעה במעמד הר סיני מלמעלה למטה, הוא כמו שיש את הכוח הזה להידבק בעניינה של תורה, במקורה של תורה, בדבקות שישראל הם דבקים בתורה לפני ההתפרטות, כך תלמידי חכמים שבארץ ישראל, כוח התורה שבארץ ישראל, הוא מקורי כזה, הוא מהותי. הוא בא מהמקום של המפגש שבין האמת והאמת, מפגש של ישראל ואורייתא, הוא מתפרט להיות מבין מה העניינה של תורה. שכל של תורה, רעיון של תורה, טאץ' כזה, זאת אומרת, כזה, רואים שזה, הוא חש, יש לו, כמו שאתם יודעים, אפילו את סתם מתרואים, יש לו שכל של תורה. אתה אומר, הוא אומר, סברות ישרות. אתה רואה מישהו שבא, יש לו שכל של תורה. הוא לא למד את הדבר הזה. אבל כשהוא יפגוש את הסוגיה הזאת, הוא יפעל איתה, הוא ידע לכוון, הוא ידע, תגיד לו שני צדים, הוא ידע לעשות את הצד השלישי, הוא יכוון לאמת, הוא יכול, למה? כי יש לו, הוא מותאם לכך. זה לפני הפרטים, הוא בנוי ככה. כי הוא למד הרבה תורה, ואם הוא נמצא בארץ ישראל, אז זה לא רק שהוא למד הרבה תורה, אלא הוא זכה לסגולתה של ארץ ישראל, מתוך שעסק בתורה בארץ ישראל, אז הוא השכינה, אז הוא קיבל כוח כזה של תורה. כשכבר הסברנו הרי שתורה וישראל נפגשים עוד לפני שהם נפגשו פה בהתפרטות. תורה וישראל נפגשים בעצם הערכים האלוקיים שיורדים חבוקים יחד, קודשא בריך הוא ואורייתא בישראל, ותורה, והכוח של ישראל לקבל את התורה, זה דבקות אחת. אז בעצם תורה נפגשים איתה עוד לפני שנפגשים פה למטה. איך נפגשים איתה? מתוך שאדם זוכה לעסוק בתורה, משכלל את עצמו, מתקדש בקדושתה של תורה, בארץ ישראל שהיא מקום השראת השכינה, אז הוא יכול לפגוש את התורה בכללותה המתפרטת, ולא בהתפרטות המתכללת. אז יש שתי דרכים, אפשר לפגוש את התורה מההתפרטות המתכללת, מלמטה למעלה, אפשר לפגוש את התורה מההתכללות המתפרטת. אין ספק, יותר אמיתי זה ההתכללות המתפרטת, כי זו אמיתתה של תורה. תורה, אור, מתפרטת, להיות אחוזה בנרות, נרות, 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 אם זה מצוות, או אם זה פרטי תורה, שהם כמובן נובעים, שופעים מתוך הכלל, יונקים מתוך הכלל, מתחילים מלמעלה ורק מגיעים להמשך. אז כמו שזה ככה נכון מצד המציאות של תורה, אז ככה זה גם יכול להיות נכון מצד מסירתה של תורה, מצד קבלתה של תורה על ידי מי ש... בארץ ישראל נוצר הכישרון הזה. תלמידי חכמים שבארץ ישראל הם מוכשרים לקבל תורה באופן אחר לגמרי מאשר תלמידי חכמים שבחוץ לארץ. למה? כי פה נפגשים עם אמיתתה של תורה, עם חיוניותה של תורה. דהיינו, עם המקור הכללי שממנו מתפרטים הדברים. אז כמובן שלומדים תורה בפרטות, אבל פתאום אתה יכול לזהות את זה, שבסדר, אתה לא צריך לבנות את הדברים מסעיף קטן, בוא סעיף קטן לזה, אתה לא צריך את הפלפול, אתה יכול להעיר אור תורה, כמו שהגמרא מספרת על הלכות שמשה רבינו נשכחו, והחזרן עתניאל בן קנז בפלפולו. יש דרך לקשור עניין לעניין ולהבין אם זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה, חייב להיות שהצד השלישי יהיה ככה, נכון? כמו בחשבון מתמטיקה, זה בנית את הפרט מן הפרטים, זה הכרחי, זה נקרא פלפול. בסדר, יש דרך של פלפול, לבנות את הדברים, ויש דרך של מעבר לפלפול. בהכללה, זה שכל של תורה, זה הבנה של תורה, זה אור של תורה, זה נשמה שמבינה, ודאי שזה ככה. ככה זה. זה, 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 זה מה שהתורה אומרת. איך אתה יודע שזה מה שהתורה אומרת? מה זה איך אני יודע שזה מה שהתורה אומרת? זה מה שהתורה אומרת, כי הטבעיות של תורה נמצאת בראש, נמצאת בנשמה, נמצאת באור של, 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 של היהודי, התלמיד חכם הזה, שהוא חי בארץ ישראל, שהוא נושם את אוויר עד ארץ ישראל, והוא פוגש את התורה ממקורה האמיתי, ומקורה האמיתי הוא כללות של תורה, אז זה לא צריך להחזיר את זה בפלפול. זה נראה ככה, זה אמת התורה ככה. כשתעשה את החשבון, אתה גם תראה שזה ודאי נכון. אבל לא צריך לבוא מהמקום של החשבון. וזה כתוב הרב באורות התורה, יש פסקה של תלמידי חכמים זקנים, שהוא כבר לא צריך להביא ראיה לכל דבר. הוא כבר לא צריך לבנות את הדברים מהפרטות. נכון? יש פסקה כזאת. הוא כבר יכול להגיד, זה נראה לו פסק אמיתי, הוא יכול להגיד את הדברים מן המקור, זה שכל של תורה, הבנה של תורה, ודאי שזה ככה. ודאי וודאי בארץ ישראל. עכשיו, השתדלנו קצת להבין. עדיין כמובן אנחנו צריכים שזה את הכוח של הנשמה, להבין שאנחנו מפגשים עם התורה ממקור של אמת ואמת, ישראל ואורייתא. וזה, בשביל אנחנו צריכים את אוויר עד ארץ ישראל, בשביל אנחנו צריכים את הטבעיות. טבעיות יכולה להיות גם לעם ישראל וגם לתורת ישראל, לתורה בכלל. טבעיות, דיינו, שייכות טבעית, סגולית, יכולה להיות רק במקום הטבעי שתורה שייכת. וזה רק בארץ ישראל. אם ככל שישנן בחינות שונות בהופעת הדברים, אז ודאי שכן. אבל נכון שבסופו של דבר, זאת אומרת, הלא זה, זה כבר חז"ל שאלו. מה הפשט במחלוקות? אנחנו לא מדברים עכשיו על, בסופו של דבר, בעולם הזה צריך הכרעה. וזה כוחה של סנהדרין. ושזה ניתן הכוח לסנהדרין, כולל הכלל של הלך אחר הרוב. זה הכלל, אחרי רבים. אחרי רבים, בעצם אתה כופה כאן. אם היית אומר, תשבו עד שתסכימו, תבררו, 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 סוף דבר, תסכימו. אז אני אומר, אתה יודע מה, אהבה אמינות, היו אהבה אמינות, ונתבטלו כלפי הבירור הסופי, והבירור הסופי, נו, אמת אבסולוטית מוחלטת. אבל אנחנו לא אומרים ככה. אנחנו אומרים, אחרי רבים להטות, אני נשארתי בדעתי. הרבה תלמידי חכמים נשארו בהבנתם. דעתם נדחתה מההלכה למעשה, מהחובה של כל ישראל לנהוג הלוך אל המעשה, ככה. אבל הדעה, במובן כלשהי, לא נתבטלה. זאת אומרת שנשארת אמת, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, מה שכתוב בגמרא בעירובין. זה באמת שאלה טובה. מה פשוט אלו ואלו דברי אלוקים חיים? שם בטילל, זה הכל דברי אלוקים חיים. מה זה? נכון? ובכלל, אז באמת החז"ל אמרו שבשעה שניתנה תורה, ניתנו בחינות, ונאמרו ממתת טעמים לטמא, ממתת עניינים לטמא, ממתת עניינים לתאר. בעולם הזה צריך הכרעות, אבל באמת, והאמת היא שזה כל כך דבר נכון, שחושבים על זה הרבה, חושבים על זה בעומק, העולם כל כך מלא בבחינות. אני לא חושב שיש לנו, אדם, בתלמיד, יש לו דילמה, הוא בא להתייעץ עם הרב. מה אתה, מתחילים לפתוח את הסוגיה. אז יש, מצד אחד זה ככה. אני מסתכל על זה, והאמת היא שגם זה ככה. ויש עוד צד. ומצד הזה זה יהיה ככה, מצד הזה יהיה ככה. פתאום מתברר שבאמת אין מבט דיכוטומי על עניינים. כל דבר. זה פתאום נעשה מורכב. יש מי להסתכל על זה מהזווית הזאת, מהמובן הזה, מהזווית הזאת, אולי היה יותר נכון לפנות ככה. אבל מזווית אחרת, להסתכל ככה. וזה הדילמה, אז באים להתייעץ, וצריכים עזרה כדי לדעת איך להכריע. לפעמים, אבל מה זה מראה? העולם הוא באמת מלא מלא מבחינות, כמעט אין דברים פשוטים. הכל באמת מלא בחינות. הכל באמת, באמת, בחינות זה האושר של המציאות. גם אם בסופו של דבר אנחנו נכריע לכיוון אחד, כי למה יש צריך לקבל הכרעה? אבל מה, בגלל זה פתאום כל הבחינות האחרות אינן קיימות? לא, הן קיימות, אלא שלמה יש, אז כמה צריך להתפלל, וסייעתא דשמיא, שכל הבחינות האלה עכשיו ילכו ויתאימו את עצמם, בקיצור, שיהיה בסדר. אבל באמת, שישנן בחינות, העולם מלא, אין לך דבר אחד שאין בו בחינות. אין לך סוגיה אחת שאין בה צדדים שונים לבחון אותה, ובאמיתיות, באמיתיות, כל הבחינות. אז לכן גם אור תורה, הוא חייב להיות כזה מלא, עשיר, וממתת פנים, וממתת פנים, בבחינות, עד שגם התמה והתאור, יכולתי לתאר את השרץ בקוף נון טעמים, של תוספות מס, פלפולים של אבל היה עושה רמה, מה זה הפשט בזה? נכון. אין דבר המולק, זו מציאות שצריכה להיכחד מן העולם. אז כאילו תגיד, אין בה שום בחינה של... אז לפעמים אתה אומר, החז"ל הרי אמרו, שבשביל פרידה אחת, טובה, שעתידה לצאת ממואב, אז ממילא כבר צוותה על זה תורה, אז הפשט הוא שיש נקודת אור, ואפילו על המלאק, יש ברב, שמתחת השמיים, מעל השמיים, פחות תמחה את זכר המלאק, מתחת השמיים אין לו קיום, מעל השמיים יש לו, שאין דברים שאין בהם בחינות שונות. זה הצדיק לוקח את הבחינות ומנגד אותם, זה ליקוט הנבזרים וליקוט הזה, וקיצור, עולם שלם של, של כוחות מתבררים, ברורים, בהירורים, בהירורים, ניצוצות, וכל המושגים האלה, זה הכל מהבחינות השונות שישנן. לכן מה ששאלת ביחס למחלוקת, זה בא מלמעלה, גם, אבל האורות, ולכן כל כך היה חשוב לנו המשל של האור, הסברתי לכם כל כך שהמשל של האור, אתה רואה את האור, אתה רואה דבר אחד, איך שלקח את הפריזמה, פתאום מתחלק לך, לשבעה צבעים. מה זה? אחד, שבע, מה זה? נכון? מעניין, מעניין, נכון? ממש זה. אבל לא רזו אף זו, אלא שבאמצעות האור, כך דיברנו בשיעור שעבר, באמצעות האור, אני רואה עכשיו את הירוקים פה, זה לא אותו ירוק. זה טיפה ירוק כזה, זה טיפה ירוק כזה, זאת אומרת, האור גם כל כך מתחלק לי, לגוונים וגוונים, דקויות של דקויות של דקויות, זה האור, נכון, נכון, כי זה אמיתי. זה אמיתי, כי העולם מופלא. האחד האלוקי, שהוא אין סוף, כשהוא בא להתפרט, הוא מתפרט, מה יכול להכיל אותו? לשמיים, משמי השמיים לא יחלחלוך, לא יחלחלוך. אבל משהו מאין סוף, זה ריבוי עצום. רק אם העולם יהיה בריבוי, מבחינתנו, זה נשמע כמו אינסופי, אז אנחנו נגיד, זה אור, זה אור אינסוף, זה, 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 זה עצום אלוקי. אילו עצום אלוקי היה מופיע על משהו קטן, אין? אחד אלוקי, אחד אינסוף, אם אתה בא לגלם אותו, קיצור, שיופיע בעולם ברור, לצמצם את אורו ולהופיע בעולם ברור, העולם הברור הזה הוא צריך להיות אדיר ממדים, רחב, משהו ש... ש... עולם ומלואו, ריבוי עצום של, של בעלי חיים והופעות וטבעי, העולם שלנו חכם, אתה לוקח מחשב על, לא מחשב רגיל, מחשב על, מתחיל להכניס לתוכו נתונים, מתחיל לחשב וזה, ואתה לא מצליח להגיע לאפס קצהו של משהו, נכון? איזה ריבוי עצום, מי יכול לכלול את כל העושר העצום של העולם? נפלא בטח, כי זה עולם שנברא על ידי מלך עולמים, שזה אינסוף, אז הוא חייב להיות מלא, מלא, מלא בפרטים, אבל הכל מתחיל מלמעלה. אז העושר הנפלא הזה הוא גם גורם, הוא כמובן יסודו בעושר העצום של התורה, בעושר העצום של, 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 של האור האינסופי הזה, של אור תורה, שצבריחו מסתכל באורייתא וברא אלמא, ולכן באמת מצינו את כל העושר העצום של תורה, של כללים ההולכים, ומתפרטים, ופרטים, לפרטי פרטים, ופרטים שבאים לפרטי פרטים, פרטים שבאים לפרטי פרטים, וכמעט אתה יכול להגיד, כל הזמן עוד סיף קטן, ועוד סיף קטן, ועוד סיף קטן, אבל זה בא מלמעלה, כמובן בא מלמעלה, והולך ומתפצל, וזה, נכון, ברוך השם, ברוך השם. אור תורה. על כל פנים, רבותיי, קצת, קצת, קצת להבין ישראל ואורייתא, קצת להבין ארץ ישראל, שאמיתיות של תורה, קשורה לארץ ישראל, כללות של תורה קשורה לארץ ישראל, אור, אור, אור. זה מה שהרב ציודה מדגיש כאן, ותדעו לכם שהדברים האלה אמורים, מגיעים לכל דבר. אין שכל של תורה ואין לומדות ואין פלפול ואין הבנה של תורה כתורת ארץ ישראל. אומר הרב ציודה, אלה הם דברים עובדתיים ממשיים. אלה הם דברים עובדתיים ממשיים. יש איגרת. עכשיו, כן, עכשיו, תכף אני אקרא את האיגרת. כי נר מצווה ותורה אור, זו היא מהותה של תורה. וההפך מזה, זה מחשכים או שיין. מצב התורה בשלמות, ועכשיו עם ישראל מתגלה התורה באמיתותה, שהיא אור תורה. אלא מה? צריכים לברר את הדברים. זכה, נעשית לו שם חיים, אם אדם זוכה ללמוד, מה שאנחנו משתדלים ללמוד עכשיו, כמי שישנה אמונה, והכרה להבין את הדברים, שאנחנו משתדלים ללמוד אותם, להבין אותם, להעריך את התורה של ארץ ישראל, כך באמת אנו יונקים מקדושתה. ואז יש פה את הפסקה הבאה, ואני רוצה, נקרא אותה, ואחר כך תיפלה. כמה שהזמן יספיק לנו באמת מהמקורות. כן.
אם זה עניין של מציאות עובדתית, אז למה צריך כאן הערכה של כאילו, אדם שלומד תורה בישראל...
אתה שואל שאלה טובה. אז מה הרב ציודה עונה לשאלה הזאת? כתוב, זכה נעשית לו שם חיים. ואנחנו יודעים שיש וכולי. לא זכה. נו, איך זה יכול להיות? הגוף הקשיה. שם חיים. זה שם חיים או לא שם חיים? שם חיים. אז אם זה, הם שם חיים. מה צריך עם זכה? ואיך זה יכול להיות? אפילו ההפך. מה אתה רואה מכאן? שזה הרב צודר הביא את ה... הביא. וזה הוא ענה לך את השאלה, כן? הוא משיב את, את התשובה לשאלה שאתה שאלת. נכון? אתה שאלת, אם זה עובדה, אז מה צריך? נכון. אז זה יסוד גדול. הוא כתוב במשנה פרקי אבות. חביבים, חיבה יתרה נודעת להם. כל דבר, ככל שאתה מודע אליו, ככל ש... וזה הרב ציודה פה מביא, זכה, אתה רואה שזכה נעשית לו שם חיים, וכו'. אז במה הדברים תלויים? בלזכות, בלהתאמץ, להכיר את הדברים. כפי מה שישנה אמונה, והכרה, הערכה של תורת ארץ ישראל, כך באמת אנו יונקים מקדושתה, שהרי אתה רואה שזכה נעשית לו שם חיים. זאת אומרת, זה פוטנציאל, זאת אמת מוחלטת, אבל המפגש שלנו איתה, כדי שנהיה מחוברים אליה ויונקים אותה, זקוק לעוד צעד אחד מבחינתנו, להיות זוכה בדבר. ככה הסוד, ככה סדר הדברים. עד כדי שגם לפעמים, עד כדי כך שמשפט ההפוך שזה, גם הוא כתוב בחז"ל. עד כדי שיכול להיות אותו דבר בעצמו, גם ההפך, ממש. לא רק לא שם חיים, אלא גם... ההפך, עד כדי כך. זה פלא, אבל כשמבינים את הבחינות, אז מבינים שזה באמת ככה. על כל פנים, השאלתך היא, התשובה לה, זה בדיוק מה שהרב ציודה פה אומר. רואים שצריך את הבחינה של זכה, והיא נעשית לו שם חיים, מה שהיא בעצמותה שם חיים, אבל וכך כך בכל דבר. הרב ציודה היה חוזר על הדברים, על יסוד המשנה פרקי אבות, כל דבר ודבר. המשנה אומרת, חביב עם ישראל, חיבה יתרה, נודעת להם, כך אמר רב עקיבא. נכון? חביב עם תורה, חיבה יתרה נודעת, נתן להם כלי חמדה. ודאי שניתן כלי חמדה, אבל אתה מודע לזה שניתן לך כלי חמדה? זה חיבה יתרה. זה כוח בפני עצמו. כוח קבלה. אתה נפתח לקבל, אז הדברים משפעים. אם אדם לא נפתח לקבל, אז לא. וזה מסגולתה של תורה, שזכה, נעשית לו שם חיים. בואו נקרא מהר את הפסקה הבאה, הכלליות והמקוריות. באורות התורה ישנו פרק מיוחד, פרק י' ג' שעוסק בהבדל העצמי הזה שבין התורה בארץ ישראל והתורה שבחוץ לארץ. מודגשות שם בעיקר שתי נקודות. א', הכלליות, שם סעיף ג', כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן פרטי, עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית, בדאגה לחומרתה ולחומרתה, לזיכוכה והתעלותה בחיי אישה וחיי העולם, אבל רק בתור נפש פרטית, לא כן תורת ארץ ישראל. היא דואגת תמיד בעד הכלל, בעד כללות נשמת האומה כולה. ארץ ישראל היא כלל ישראל, זה כבר תוספת של הרב ציודה. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אימה עיקרון אחד, דיברנו בעריכות להבין את המאמר הזה בזוהר. זהו ייחוד הארץ ביחס לכלל ישראל, ובאותה מידה גם ביחס לתורה. התורה של ארץ ישראל היא כללית, זוהי הגדרה ראשונה. עין שם גם בסעיף וב, כן. עכשיו עוד הגדרה נוספת, מקוריות, ב', הגדרה נוספת שם בסעיף זין. מקוריות. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. האוויר שם מחניק, חניקה רוחנית, ביחס אל הוראה ותקווה כללית. לכן החיים הרוחניים שם, בארץ מאפליה, לא יכולו להיות מקוריים. רק צד הקודש החיצון הולך הוא בגולה. המאמרים והאותיות יכולים להיות ניקחים ביד, ללכת ממקום אל מקום, מארץ אל ארץ עם מלכי הגולה. אבל הנשמה הפנימית שלהם, נשמת אלוקים חיים, היא נראית ומתגלה רק במקומה בארץ ישראל. דברי ירמיהו הנביא במגילת איכה המוחלטים, מלכה ושריה בגויים אין תורה. המקום גורם. תורה באמת יש רק בארץ ישראל. אלה הם שתי הנקודות העיקריות, כלליות ומקוריות. האמת שיש קשר, כמובן, זיקה ישירה בין כלליות ומקוריות, כבר למדנו שיסוד כל המקורי זה הכללי. הכללי הוא ה... אבל בהדרכה בפועל, תורת ארץ ישראל היא עוסקת, היא תעסוק לעולם בשכלולו של עם ישראל, בכלל, בדאגה לשכלול הכללי. ויהיה לה כוח עילוי, תורת ארץ ישראל יהיה לה כוח עילוי של הכללים, של הפרטים לכיוון הכלל שלהם. להספיג את כל הפרטים מאור הכלל, להעלות את הפרטים לכלל, ובעיקר, למעלה מכל זה, תפיסה כזאת, שתורה בארץ ישראל היא מבררת, היא דואגת, לא רק בענייני, לא לענייני הפרט, אלא בעד כללות נשמת האומה כולה. ארץ ישראל היא כלל ישראלית. ומקוריות, שייכות טבעית, מקורי, מקורי זה שייכות טבעית. כל הדברים האלה שהקדמנו להם, כתובים כאן באורות התורה, מי שלא יודע אם יספיק עכשיו, לקרוא קצת מבפנים, אבל זה הפסקאות האלה שיש פה ציטוט חלקי מהם, בפירוש, תראו, אני אקרא דווקא את פסקה ה' פה באורות התורה בפרק י' ג' הזרם האלוקי הכללי הזורם בכל חלק מחלקי התורה ונותן להם חיים הוא מצוי להיות מושג יפה רק פה על אדמת הקודש. אמנם יכולה היא חוכמת תורת ארץ ישראל להמציא מתוך רחבת הדעת ומתוך עונג רוחני מרהיב ומעדן פלפולים רבים מתנים ורחבים. הזיו המקיף העליון המאיר מפנימי פנימיות הכללים, כשהוא יורד אל הפרטים, הוא עושה בהם כל מה שליבו חפץ ביושר וחוכמה. הוא יכול לדרוש על כל קוץ וקוץ צילי טילים של הלכות. על מגדל פורח באוויר דעת עליון, אלפים תשובות ומחקרים להרחיב לב ולעדן נפש. היא אינה מוכרחת להעריך בפלפול למען העמיד הלכה ברורה. היא משגת את האמת ואת התוכן הזך הפנימי מזיו פנימיות החוש האלוקי. אתם מקשיבים למילים? מה שדיברנו מקודם. היא משגת את האמת ואת התוכן הזך הפנימי מזיו פנימיות החוש האלוקי המאיר על יושבי אדמת קודש. אוויר עד ארץ ישראל יוכל רק הוא להחכים את עוסקי התורה במידה הפנימית הגבוהה והנאצלת הזאת. ובתוך פרטי פרטיות ההוויות וההלכות שואפת היא חוכמת תורת ישראל להתגלות בהדר גאון עוזה הפנימי. אחרי כל ההקדמות, כל ההסברים, אני חושב שאנחנו מקשיבים לפסקה הזאת קצת יותר בהבנה. והנה, גם פסקה בה, ואנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים. והפרטים והוצאותיהם יהיו נסמכים עמם. זוהי המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ. התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים לסקירת הכללים של כללי תורה ושורשי האמונה והעבודה, שהם מתבארים על פי עסק קבוע ומוסכם בפנימיותה של תורה בכלל, מוכנת היא לבוא בארץ ישראל דווקא. אותו הרוח הגדול שבו כל שאיפה רוחנית השרויה בעומק הנשמה, אין מטרתה מטרתה פנימית, כי היא מטרה כללית לאותו הרצון הנשגב החבוי בנשמתה הפנימית של כנסת ישראל, שממנו מסתעפים כל כללי ופרטי גניזי ושטחי תורה. אינו חל על הנשמה כראוי כי אם בארץ ישראל. על כן רק בארץ ישראל מוכנים הם תלמידי חכמים, אם ירצו להשתמש ביתרונם, ולהכין עצמם למה שהם מוכנים בפיתוח הגון, לבוא אל עמקי תורה מלמעלה למטה מן הכללים אל הפרטים. השכל הכללי המואר בקדושה פנימית מאוויר עד ארץ ישראל, הוא מקיף ועומד למעלה מכל הגבלות עניינים. הוא משקיף בסקירה כוללת ומנוסעה באור חוכמת אמת, על אור התורה, אהבה ועירה, אגדה והלכה, חוכמה והמעשה, ועניים יונקים זה מזה בניכר הרננה. בקיצור, חוזרים על הדברים שניסינו להסביר אותם קצת, מקווה שעכשיו קצת יותר מובנות הפסקאות פה, לאורות התורה והדברים הכלליים שהציטט אותו ברב ציודה, זה ביחס לכלליותה של תורה, ביחס למקריותה של דברה, פה בפסקה זין, באמת המקוריות, כן? חיים מקוריים, חיים של טבע, חיים של שייכות עצמותית, כל היסודות שהסברנו מסבירים באמת את שתי הבחינות האלה. אני, תראו, אני רוצה טיפלה, יש לנו עוד 10 דקות, על תראה, המקורות האלה של אוויר עד ארץ ישראל מחכים, זה מושגים שבחזל רואים אותם כפרקטיים מאוד מאוד. מאוד. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, נאמר בגמרא כדי להבין מדוע היו שני המוראים שהתווכחו בהלכה, וכש... בסעיר הזה היה, לא יודע. הוא בא לארץ ישראל, אז הוא הודע לרב אילה שהוא צודק. הוא שינה את דעתו. איך הוא שינה את דעתו? זאת אומרת, ודאי, אני שינה את דעתי כי קיבלתי הערה. באתי לארץ ישראל, ואוויר עד ארץ ישראל החכים אותי. אוויר עד ארץ ישראל החכים אותי, ופתאום הבנתי דברים שלא הבנתי מקודם. אז הוא לא תולה את זה בזה שהוא פתאום ידע, התבונן סבורה חדשה, סתם מצד הפלפול מלמטה, אלא הוא ייחס את זה לאוויר עד ארץ ישראל, דהיינו, לתורה המושפעת אליו מכוח אוויר עד ארץ ישראל. זאת אומרת, בסוגיה זה מופיע כממשות גילוי תורה הלכתי, על סוגיה הלכתית שהיה ויכוח, האור הנכון, האמת של תורה נתגלתה לו, והוא ייחס את זה לעובדה שהוא בא לארץ ישראל, ואוויר עד ארץ ישראל החכים אותו. וכן, על זה הדרך יש הרבה מקורות, פה ליקטתי טיפה למקורות על היסודות האלה של כוחה הממשי, הריאלי. פורסם שרב זעירא, 100 תעניות, לשכוח את תורת בבל, שלא תבלבל אותו כשהוא בא כאן לארץ ישראל, הוא התענה כדי שלא נוקשו אותו, שם מבארים, חובלים, מתווכחים, מתנגשים. זה לא בא ממקום של יניקה טבעית, של נחת רוח, של הקשבה לדברים שזורמים מלמעלה למטה. לכן הוא היה צריך להתענה כדי לשכוח את הסגנון הזה ואת, 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 את המקום הזה, כדי להיות יכול לבוא, לפתוח את עצמו אל הזרימה הטבעית יותר של תורה שמתחילה מלמעלה. הכל פנים, רבותיי, יש הרבה מקורות לכך, להבין שזה אצל חז"ל נתפס כמושגים פרקטיים ביותר, לא מופשטים, לא איזה אמירות של 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 שאני אומר אוויר עד ארץ ישראל מחכים, כן, לא, אוויר עד ישראל מחכים זה עובדה שהועילה לאמורה להבין דברים שהוא לא הבין אותם. זה טבעי היה לו להבין דברים שלא הבין אותם, כי הוא נכנס לאוויר עד ארץ ישראל, וזה כמו שאדם נכנס ויש פה פתאום אור חזק יותר, אז דברים שלא ראית באור הקלוש, אתה רואה באור חזק. פשוט. נכון? אתה נכנס לחדר, אם יש אור עמום, אתה מחזיק בידך ספר, אתה מנסה לקרוא את האותיות הגדולות, אתה רואה את האותיות הגדולות. יגדילו קצת את האור, פתאום אתה רואה, זה למה? כי האור גדל. האור גדל, אז אתה רואה גם את האותיות הקטנות. וכן על זה הדרך. כן? אתה רואה דברים, אז ככה ברוחניות, לא פחות, כי אור תורה אמת, אמת של תורה, הזרמות אמיתיות, צריך להתרגל שתורה מן השמיים, תורה מגיעה מאמיתת התורה, מהשפעה מדבר השם. כל התורה כולה זה שמות, זה גילוי, שמותה של הקדוש ברוך הוא, זה גילוי, וזה אמת. במקום שיש כוח לקלוט את האמת הזאת, אז האמת זורמת מלמעלה למטה. והיסוד הזה שזרימה מלמעלה למטה, אני לא יודע עכשיו מה להביא תחילה. אתם יודעים, אני אביא תחילה את דברי הרב באיגרת. באיגרת צדיק וב. כדאי לכם, אנחנו לא נספיק כמובן ללמוד אותה, אבל כדאי לכם לקרוא אותה. איגרת צדיק וב, יש שם, הרב יושב ביפו, ובירושלים פתחו איזה בסמדרש חדש, מוסד בית ועד לחכמים. ישבו בו מבחירי גדולי בני הישיבות בעיר הקודש ירושלים, ועסקו באיזה סוגיה, כנראה בעניינות מייסר שייני משהו, וביקשו אל הרב קוק לכתוב להם איזה דבר תורה, איזה חידוש שהוא חידש בעניינים האלה, ואמר, אז הוא אומר להם, תראו, זה אני עכשיו לא יכול לעשות לכם, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד מהותי. לא הפרטי, יש לי דבר, מסר, כלל לזה, יש לי מסר חשוב נמסור לכם, אתם תלמידי חכמים שבירושלים, תלמידי חכמים שבארץ ישראל. אבל יקירי לבבי, אמצא ישר להאיר אתכם. אם כי תרם ידע מהות כניסתכם ותוכן הרקם של החברים בפרטיות, לא מכיר אתכם, כל מקום כגון זה צריך למודעי. כי אם בימינו אלה הנכם מייסדים כניסייה של תלמידי חכמים עיר הקודש, שעיני כל ישראל אליה, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. דורנו הוא כולו דור שואף. ועם השאיפה הריקנית של החורבה והתור מגבעת עצמד מרומי רמים, כמה צריך שיקבע לב דורשי השם הנשגבי הניגשים אל הקודש. בקיצור, הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה וקל וחומר על הכיבוש תלמידי חכמים, והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה, מה שכן בחוץ לארץ. רוח כללי קדוש אי אפשר לשאוף באוויר תמי ועל אדמה תמיה, אלא כל פרט ופרט מן התורה מעלה איזה ניצוץ, איזה הערה, להתקרב אל רוח אלוקים חיים, השוכן על עמו פה בארץ חיים. ואז הוא מביא עכשיו מן הזוהר, על הגאולה זה תלמוד ירושלמי, ועל התמורה זה תלמוד בבלי. הגאולה והתמורה, על הגאולה תמורה, מה זה תמורה? תחליף. על התמורה זה תלמוד בבלי, הגאולה זה תלמודה של ארץ ישראל. הידיעה הזאת היא מאירה נתיבות, גם על מהות הלימוד בכלל, גם על סדריו, גם על סדרי עבודה השלמה, הוא היה לבחירי נתניסטויה, קיצור מלמעלה למטה. כל ההוויות, החידושים, הפלפולים. הוא אומר, עתידים בתי כניסיות, בתי מדרשות שבחוץ הארץ שיקבעו בארץ ישראל. מה פשעת? צריך לקחת תורה גדולה שנכתבה בבבל ובחוץ לארץ, תורת הגאונים ובבבל, כל התורה, התורה שלנו נכתבה בחוץ לארץ. הש"ס הבבלי, למשל נכתב פה, המשנה נכתבה פה, אבל הש"ס הבבלי, והגאונים והראשונים והאחרונים, נכון, אבל עתידים בתי כניסיות, בתי מדרשות שבחוץ לארץ שיקבעו בארץ ישראל, מה פשעת? יבואו לארץ ישראל, וכאן יקבלו הערה מיוחדת שכוחה של ארץ ישראל לסגל, וזה הכללות והיכולת להשיג את הדברים מהמהויות, מהפנים, מהתפיסות הכוללות, מהאור העליון הפנימי מלמעלה למטה. אנחנו יכולים להמשיך תל אורות של אוויר ארץ חמדה באופן כל כך נוזל ושופע, באופן כל כך מעדן ומקדש כל רוח ונפש וכל קרב וכליות, עד שילך עמנו אור הבבלי להתאחד עם התלמוד ירושלמי ויחדיו יאירו באור שבעתיים. וזה אנחנו צריכים לשאוף. לא לעזות תחשב לנו כי חביב הכת קטנה שבארץ ישראל מסננת גדולה שבחוץ לארץ מביא מירושלמי. יסוד הגלות והשפלות נמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעין את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה. ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בתשובת המשקל. להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה. והלוואי שנזכה, אחרי כל ההפלגות כולן מצידנו, להביע אף חלק אחד מרבבה, מחמדת ארץ חמדה, ומהדרת אור תורתה, ועילוי אור חוכמתה, ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. מובן שבכל דבר שבקדושה, או כמו כן בכל, ישנה מעלות ומדרגות, וכל אחד נחווה מחופתו של חברו. אבל זה המין של האור והעדן של הקדושה נמצא בארץ ישראל, לתלמידי חכמים מבקשי השם, איננו נמצא כלל בחוץ לארץ, ואז הוא מוסיף משפט, ואנוכי הנני בזה יודע ועד כפי קוטני. עכשיו הרב ציודה כתב, שהדברים האלה הם עובדות מציאותיות, הרב קוק כתב, ואני הנני בזה יודע ועד כפי קוטני, היינו, כיוון שבא הרב לארץ ישראל, זכה, להראות מהשגות, אני אומר הרב, כפי קוטני, אנוכי אינני בזה יודע ועד. יסוד הפלפול והחידוש שבארץ ישראל אפילו בהלכה, אפילו בהלכה בנוי הוא בעיקרו מעצם עומק היסוד הרוחני של חפץ אדון כל עולמים יתעלה שמו, הנמצא בכללותה של תורה ומזהיר ומניר בכל מצווה והלכה. הסברנו את זה מקודם, הבנו. מיסוד ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא, כן? חפץ אדון כל עולמים. שזה בחינת קודשא בריך הוא, הרצון האלוקי המתגלה. עומק היסוד הרוחני של חפץ אדון כל עולמים יתעלה שמו, נמצא בכללותה של תורה, תורה וקודש הבריך הוא מזהיר ומניר בכל מצווה וההלכה, מזה מתפרט התורה בספרי ספיה וספרי ספיה, עד שהדברים שמחים תינתם מסיני. וחוץ לארץ צריך לא לבמחשקים על ידי התיבות של התולדות, לדמות רק מילתא מה שהרב כתב באורות התורה, רק את האותיות, רק את הלבושים החיצוניים אפשר לקחת איתך בכיס וללכת איתך לגלות, אבל האור הפנימי זה עוד עובדה, או ששכינה, שכינה בארץ ישראל, את הנשום היא, זה כאן, זה הוויות אמיתיות זורמות לשכינה רק כאן. עומק, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, אני רץ עכשיו ומהר, בקיצור רבותיי, כדאי לקרוא את האיגרת הזאת, והנקודה התוכית, כן? המיוסד במקי קודש, אי אפשר לתפוס. רק בארץ ישראל. טוב, כדאי לראות. עכשיו, אני רוצה רק לסיים בדקה אחת, כולם מכירים את הגמרא, ואני חושב שזה ביור, כולם מכירים את הגמרא בסוכה, ש... בדף חפכת עמוד א', תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו לילה לזקן. 30 מהם רואים שתשרה להם שכינה כמו איש רבינו. 30 מהם רואים שתעמוד להם חמה כיושע בן נון. 20 בינונים. גדול שבכולן, יונתן בן עוזיאל. קטן שבכולן, רבי יוחנן בן זכאי. אמרו עליו רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה גמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים. וגזרות שוות, תקופות וגמרתיות, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים ושיחת דקלים. משלות כובסים, משלות שואלים, דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מה יסמר כובו, דבר קטן להוויות הבאי ורבה, לקיים מה שאינם הלכים להווה, יש מוצטרים המלא. וכי מאחר שקטן שבכולן כך, לאדון שבכולן על אחת כמה וכמה, אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל אוף שפורח עליו מיד נשרף. כותב רבינו חננאל פה, מה פשעת? כל אוף שפרח עליו באוויר בשעה שהיה עוסק בתורה מיד נשרף, כלומר זיו השכינה היה במושבו. עכשיו, אני אומר, בפשט של גמרא כזאת צריך להבין. קטן שבקנה רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, אמרו לו רבי יוחנן, שלא יניהו, נה. דבר גדול, דבר קטן. דבר גדול, מה יסמר כובו? דבר קטן, אבל יודה ביי ורבה. מה עוד נשאר? עכשיו תסביר לי. אז מה כתוב כאן בכלל? אז זה מה שהגמרא אומרת, כיוון שזה קטן שבכולן, גדול שבכולן, אחת כמה וכמה. אמרו עליו שהיה יושב, אוף פורח, אוף, אוף פורח, היה נשרף. שכינה. מה זה? מה עוד יכול להיות? מוכח כאן בסוגיה, ברור כאן בתוך הסוגיה, שבחינות שונות של קליטת התורה. ובזה, אתה יכול לעסוק, רבי יוחנן בן זכאי, קטן שבכולן, לא הניח דבר אחד לתורה, דבר גדול ודבר קטן. ועדיין יש מדרגה אחרת, קוראים לה... יונתן בן עוזיאל. רבי יונתן בן עוזיאל. זה מדרגה אחרת. מה פשט? מאחר ורבי יוחנן בן זכאי, הכל יש לו, אז כל הפרטים. מה עוד אתה צריך? מה עוד יכול להיות? איזה בחינה אחרת של גדלות בתורה יכולה, אחרי שאתה אומר רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח דבר אחד מכל דברי תורה. אז גמרנו, אם אתה אומר הכל, אז בחינות, זה לא כמות. זה מושגי איכות. זה לא ריבוי של... זה מושגי איכות. יש, אתה יכול להרבות את כל הפרטים שבעולם ונכלול אותם, ואתה יכול לבוא ממקום אחר לגמרי, ממקום של גילוי שכינה, מקום שהדברים באים מאורם ומתפרטים. מוכח בסוגיה הזאת שיש בחינות, שאתם מבינים, אם אתה אומר רבי זכאי, שהוא קטן מכולם, אז מה נשאר? אז מה בחינות מוכחים? בסוגיה הזאת מפורש היסוד הזה. שיש השגה של תורה, ויש השגה. והשגות במפגש עם אמיתות התורה, עם היקף התורה, עם מקור התורה, עם שכינה, כפי שרבינו חננאל מוסיף כאן להסביר את התופעה הזאת, מה רבינו חז"ל בזה ששכינה, בזה שאוף אורח, שכינה, שזה גילוי מלמעלה למטה, מדרגה אחרת לגמרי. וכל הגילויים, ככה מפורסם, הגילויים של חכמי הסוד, ארי הקדוש, שבשנה וחצי האחרונות של חייו, זה לא בא מלמטה. זה פשוט אצל ארי. זה שפיעה מבפנים. ארי הקדוש זה גילויים, זה לא הבנות. וכן על זה הדרך, כל מי שזכה. הרמח"ל, מה שאצלנו מפורט, זכו למגידים, המגיד של הבית יוסף. אבל כל בעלי הסוד, זה זכוב, ומקבלים תורה ממקורה, ממקור אמיתת התורה, בשפעים מסדר, זה משהו אחר. לכן הארי הקדוש, אפילו התלמיד הוותיק שלו, הרב חיים ויטל, אמר לו, אף אחד, הוא אמר, התלמיד, אף אחד לא מסוגל להבין כלום, אתה אומר, אפס משהו. נכון? ככה אמר לו. פה, זה מושגים אחרים. הארי הקדוש, כשזכה ונפתחו לו, בשליחות אלוקית, מרבועי חוכמה, זה משהו אחר לגמרי. זה לא מלמטה. זה בא מלמעלה, זה שופע מדבקות, משליחות שריבונו של עולם שלח מאור תורה, ומזה כל הפנימיות של תורה. כך תורה, בקיצור רבותיי, אנחנו מתרגלים, אני אומר, הסוגיה הזאת, והגילויים, והתובנות האלה שהרב לימד אותנו, הכללות ומקוריות, וכלליות, אור, שממנו מתחברים, שופעים כל הנרות. זה תורת, זה סגולתה. של תורה מיוחדת של ארץ ישראל, שזוכים לה עוסקים את תורה מתוך הבנה, מתוך התבוננות, מתוך שקידה, וכמובן, השתדלות, לזכות לאור תורה, צדיק במעשיו, התפלל, ועוסק בתורה תדיר, ועוסק בתורה לשמה, יש כוחה של ארץ ישראל להפגיש אותנו עם אמיתת הדברים, ממקורם האמיתי, מאור התורה, לקבל כוח של תורה, שכל של תורה, הבנות של תורה, נשמק של תורה כזה, שתורה, זה ככה זה, מבחינתו, זה התורה, והפרטים באים ומושפעים מתוך כך.